טוב, אנחנו בסוגיית הסמכות, דיברתי קצת על ההשתלשלות של הדברים, גם סמכות חילונית, סמכות דתית, בפעם האחרונה דיברתי על סמכות לגבי עובדות, וטענתי שבעצם המושג סמכות בכלל לא יכול להיות רלוונטי ביחס לעובדות. הרמב״ם כותב שדברים שהם לא נוגעים למעשה, אז לא אין פסיקת הלכה לגביהם, פסיקת הלכה מחייבת. אז הרבה פעמים מבינים את זה שאין טעם לפסוק הלכה, לא צריך לפסוק הלכה, כי זה לא נותן לנו איזושהי הוראה שצריך לבצע. אבל אני חושב שזה יותר מזה, זאת אומרת אי אפשר לפסוק הלכה. אי אפשר לפסוק הלכה, כי לפסוק הלכה פירושו בעצם לקבוע שיש תוקף לקביעה הזאת. זה אומר שאתה צריך לציית לה גם אם אתה לא מסכים. זאת נקראת, זאת בעצם המשמעות של הסמכות. אבל אי אפשר לפעה לחשוב משהו שאני לא חושב אותו. זה פשוט לא, אי אפשר לבצע את זה. אם אני הגעתי למסקנה שאני לא מסכים למשהו, אז אי אפשר להגיד לי, תראה, אבל אתה חייב לחשוב את זה. אני חייב, אבל זה לא מה שאני חושב. אני יכול אולי להגיד שאני חושב את זה, אבל מה שאני חושב, אני חושב. אלא אם כן תשכנע אותי. אם תשכנע אותי, אין בעיה. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, והוא אמר שאתה לא צודק, האמת היא כזאת ולא כזאת. זה לא גמור, אם יש לי אמון אז השתכנעתי. אבל אתה לא יכול להגיד לי שלמרות שאתה לא משוכנע, אתה חייב לחשוב כך בגלל שאחרת אתה כופר. כן, למשל, מין אמירות מהסוג הזה. אין לו שום משמעות. זאת אומרת, זה לא, זה בסדר, אז אני כופר, מה לעשות? זאת אומרת, אפילו אם אני נורא לא רוצה להיות כופר, אבל אם זה מה שאני חושב, אז זה מה שאני חושב. מה זה יעזור שיתייגו את זה בכל מיני כותרות כאלה או אחרות? אז זה לגבי סמכות בעובדות.
אם כבר עברת את השלב שבו אתה אומר, אוקיי, אני כופר, אני לא חושב כך. אז מה מביא אותך לבצע בכל זאת?
לא, מה זה לבצע?
אתה אומר שאת הפעולה עצמה, זאת אומרת, אתה חושב שזה
לא מדובר על פעולה,
אבל על ההוראה לעשות, למרות זאת אתה
כן, נכון, בגלל שאני חושב שאני מכיר בקיומה של הסמכות. נגיד, כמו הכנסת, למה אני מקיים חוקים שאני לא מסכים להם? אני קורא, אני אמור לעשות את זה, למה? הרי לא מסכים להם. כי אני מכיר בסמכותה של הכנסת.
זה בעיקר כדי לא להיענש.
לא, אני לא מסכים. עוד פעם, מה זה לא מסכים? אצלי לא. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שבסופו של דבר אני עושה זה כי אני באמת חושב שאני רוצה שתהיה פה מערכת חוק, ואני רוצה שהאזרחים יצייתו לחוק, וגם במחיר שלפעמים החוק לא נכון, הוא לא צודק. עוד פעם, למעט גבולות
בלילה, בצומת, שמזור
אדום,
שום
מכונית,
שום סיכוי שיש המשטרה, שום כלום. אתה עוצר?
לא, אתה יכול להגיד, אני עוצר כי אולי יש מצלמה.
לא, אתה יודע, בוודאות.
זהו, הנקודה היא... לא, הנקודה היא שזה כמו חיים כהן כותב בספר שלו, ספר המשפט, הוא אומר שאין איסור בחוק הישראלי לגנוב. כתוב שהגונב עונשו כך וכך. לא כתוב שאסור לגנוב. אני חושב שזה, בבסיס זה בא ליברל, שהוא לא יכול להגיד לו מה לא לעשות. אני אזרח סוברני, אני עושה מה שאני מחליט. החוק אומר לעובדים אצלו, אלה שעובדים אצלו, שופטים, שוטרים וכולי, להם הוא אומר מה לעשות, הוא המעסיק שלהם. בין איזו תפיסה נאיבית.
לא, אבל כי... כל החוקים הפליליים הם כאלה.
כן, כולם מנוסחים ככה. נכון, לבד רק דוגמה.
אומרים מי ש...
כן, אבל אני חושב שזה זה, זה דעתי תפיסה לא נכונה, כי זה בעצם מציג את החוק כמשהו שרירותי. אז בעצם לי כן מותר לגנוב, רק השופט יעניש אותי. אז למה אני אמור לא לגנוב? כי אני מפחד מעונש. לא בגלל שיש בזה איזושהי בעיה אמיתית.
לבעיה יש לך גם את המרכיבים המוסריים של
עצמך. לא משנה, אז אני מדבר אפילו לא על עניינים מוסריים. יש עוד משהו בחוק מעבר לכוח. זה הטענה שאני לא מסכים איתו. זאת אומרת, אני חושב שאחרת זה היה הפעלת כוח של כנופיית שודדים. גם הם יש להם כוח. אתה מתייחס לכנופיית שודדים כמו לחוק? אני לא. יכול להיות שכן, עוד פעם, כל אחד יחליט מה שהוא מחליט, אבל אני לא מתייחס לזה כך. אני מתייחס לחוק כמוסד צודק, זאת אומרת, כמוסד ש... עוד פעם, לא שכל חוק הוא צודק, אבל שכמוסד זה דבר צודק. זאת אומרת, צריך להיות חוק, ואנשים צריכים לציית לו, אחרת יהיה בלגן. אז גם, והמחיר הוא שגם אם אני לא מסכים, אז אני מציית, עוד פעם, בגבולות של, כן, משהו בלתי חוקי בעליל, או סירוב מצפוני, או כל מיני דברים כאלה. אבל באופן עקרוני, הצדקה של המחוקק ושל עובדיו להעניש אותי היא לא רק בגלל שיש להם כוח. זה בעיני תפיסה לא נכונה, או לא, בטח לא נגיד, לא משכנעת אותי, אז אני אתחמק כמה שאני יכול, ושינסו להניש אותי. לא חושב שזה נכון, זה, הם מענישים אותי, וזה טוב, כי בלי זה באמת, לפעמים אני לא אעמוד בזה, אחרים לא אעמדו, וזה לא משנה. אבל בבסיס, אני חושב שהם גם צודקים. הם מענישים אותי בגלל שמגיע לי עונש. זה הנקודה. ואם אני מחפף ועובר באור אדום של שמואל שם באחד בלילה, אז אני יודע שאם יתפסו אותי אני אענש ואני גם מכיר בזה. זאת אומרת, אני מצדיק את זה. עם כל זה שרציתי לחפף ולהגיע מהר והכל טוב, אני יחד עם זה, אני מבין שאם יתפסו אותי מגיע לי עונש. ולכן אני חושב שההסתכלות על החוק, הפורמליסטים מסתכלים על החוק ככנופיית שודדים. יש לו את הכוח, כמו המלך, אפילו מודלים של מלוכה, אפילו בפרשנות ההלכתית, מודלים של מלוכה, יש כאלה שתופסים, כי למלך יש כוח, הוא יכול להרוג אותו, הוא יכול לעשות הכל, אז לכן הוא גם יכול להפקיר ממון, לכן הוא גם יכול לעשות הכל. זה לא יכול להתחיל משם. זאת אומרת, זה מתבטא בכוח. אבל קודם כל יש הצדקה לכוח הזה. זאת אומרת, אתה מבין שאיש את רעהו חיים בלעו, בלי המוסדות האלה, ולכן באופן בסיסי אתה נותן להם סמכות כי מגיע להם, כי זה צודק שיהיה להם, אוקיי? ואז המחיר הוא שגם אם הם לא צודקים, אני, אין מה לעשות, אני מקבל על עצמי לשמוע עליהם, אני אנסה לשנות את החוק עד כמה שאני יכול, לא הצלחתי, אז אני אציית לו למרות שאני לא מסכים. אבל זה הכל לגבי נורמות. אבל אם החוק היה מחייב אותי לחשוב משהו, לא לעשות משהו, לחשוב משהו, זה לא מוגדר. זאת אומרת, אפילו אם הייתי נורא רוצה לציית, אני לא יכול לציית. כל עובר ישכנעו אותי, אז זה לא מה שאני חושב. נגיד שהחוק היה קובע שהקיר הזה הוא שחור, אוקיי? עכשיו, אם אני חושב שהקיר הזה הוא לבן, אז אני עובר על החוק. בסדר, מה אני אמור לעשות עכשיו? להגיד הקיר הוא שחור? אני יכול להגיד. אבל מה שאני חושב, אני יודע, יודע מבחינתי, אולי אני טועה. זה מה שאני חושב, שהקיר הזה הוא לבן. אז מה זה יעזור? את החוק הזה אי אפשר לקיים. זאת אומרת, אי אפשר לצפות ממני לקיים, אי אפשר לדרוש ממני לקיים, ואי אפשר לקיים.
ולעשות פעולה על סמך זה שהקיר...
זה משהו אחר.
לא, אתה משוכנע לך,
זאת אומרת, לא,
אובייקטיבית, הקיר הזה הוא לבן, לא שחור, ובאים ואומרים לך לעשות משהו?
כל קיר לבן צריך לצייר עליו פרח ירוק. אוקיי, עכשיו השאלה, ואני חושב שזה קיר לבן.
אתה יודע, אני מבין שיש עובדות אובייקטיביות.
כן, אוקיי.
זה בעיה עם הדוגמה שהבאת עם הקינה.
בדיוק, אז פה זה מתחיל להיכנס לשאלה, אבל זה רוב הפוסקים אומרים שעדיין במישור המעשי אתה צריך לצייר. למרות שהתשתית העובדתית לא נכונה, אתה חייב לציית, כי על נורמות יש סמכות. אני לא מסכים לזה, אבל זו גישה עקבית. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה מופרך. אפשר להגיד לי, תשמע, מותר להרוג קינה בשבת, כי חזל התירו, נקודה. למרות שבתשתית של היתר מונחת עובדה שבעיני היא לא נכונה. בסדר גמור, אבל אומרים לך, אבל ההלכה דורש לך מעשים, לא עובדות. תחשוב מה שאתה חושב באמת, אף אחד לא אומר לך לחשוב אחרת. אבל מה שאתה תעשה, תעשה מה שההלכה אומרת. אני אישית חושב שזה לא נכון, אבל עוד פעם, אני לא טוען שזה מופרך, כמו שזה לא אפשרי לוגית. אני חושב שזה לא נכון, כי כמו כל עובדה, כמו כל קביעה אחרת שמתבססת על עובדה לא נכונה, גם הקביעה הזאת היא קביעה בטלה. ואני אומר, זה כמו מקח טעות כזה. אם חזל היו יודעים שקינה הייתה נוצרת בצורה שהיא נוצרת, גם הם מתירים. אז לכן די ברור לי שהאיסור שלהם הוא איסור שנוסד בטעות, וכיוון שככה, זה לא תקף, אבל זה טיעון משפטי. זה לא טיעון לוגי, זאת אומרת, זה לא שמי שאומר אחרת הוא בסתירה לוגית, הוא לא. אפשר לדרוש את הדרישה הזאת, זאת אומרת, זו פגישה עקבית ברמה הלוגית.
מה לגבי דיני ספקות, שהרבה מהם זה מיוסד על הבנה סטטיסטית, שבימינו אולי היא יותר מתקדמת? נגיד קבוע המחצה על מחצדה...
קבוע כמחצה על מחצה, אני דווקא שמה, אני לא חושב, זה כל כך לא נכון סטטיסטית, שדעתי גם בלי להיות סטטיסטיקאי מודרני, כל אחד מבין שזה לא עובד במבחנים, לא עומד במבחנים סטטיסטיים. גם חזל הבינו את זה לדעתי. ודווקא בגלל זה, אני כן מציית לזה. אני מציית לזה כי די ברור שעמד מאחורי זה משהו שהוא לא שיקול סטטיסטי, אולי שיקול משפטי, אולי שיקול לא חינוכי, זה בדיוק מה. יש הצעות מסוימות שאף אחד מלא מצאתי שממש משכנעת אותי. אבל זה כל כך לא מתאים לחשיבה הסטטיסטית, זה לא צריך מומחה, כל ילד מבין את זה.
אבל אם היה טעות סטטיסטית...
אם הייתה טעות סטטיסטית, זה אותו דבר, זה כמו טעות עובדתית לכל דבר. זה ברור.
יולדת לשבעה, לתשעה, לשמונה...
כן, למשל בדברים האלה, זה כן יכול להיות, או...
אין ספק מוצאים מדי ודאי, למשל?
מה זאת אומרת?
כלומר ש... אם יש לך ספק מוודאי, אז אתה נשאר עם הוודאי.
כן, לא, מה השאלה?
כאילו, לכאורה זה ספק. בסטטיסטיק.
אין ספק, מוצאים מדי ודאי, זה כלל הלכתי, מה הרע בכלל הזה? זה כלל מאוד הגיוני. למה אתה לא מסכים איתו?
כלומר, אתה מתעלם מהספק לגמרי.
ו- מה זה מתעלם מהספק? אני נמצא בספק, אומרים לי, אבל למרות שאתה נמצא בספק, זה מה שאתה צריך לעשות. כמו הכלל של חזקה. הכלל של חזקה לא אומר שאתה לא נמצא בספק. הוא מורה לך איך להתנהג כשאתה נמצא בספק. זאת הוראה התנהגותית נטו. אלא אם כן, תראה לי שבמצב כזה זה לא ספק. אז אפשר להתווכח האם צריך לציית לחז"ל או לא. אבל בהנחה שזה ספק, ההוראה מה לעשות במצב של ספק היא הוראה נורמטיבית לגמרי, אין לה קשר לעובדות בכלל.
ואם הביצוע של הנורמה שאתה יודע בפירוש שהיא על בסיס עובדות לא נכונות, גורמת נזק לאוכלוסייה שלמה?
אין חינם, זו שאלה גדולה. אז הפוסק יצטרך לחשוב האם הוא בטוח בזה שעדיין...
ולך כפרט אין שום דעה בעניין?
לא הפוסק, הפרט, לא חושב. הבן אדם צריך להחליט לעצמו מה הוא חושב. אני אומר, אני הייתי מבטל את זה גם בלי הנזק שנגרם לאחרים, כי אני חושב שזה לא נכון, זה לא מחייב. אבל מי שכן חושב שזה מחייב, ואמרתי, זאת גישה עקבית, מי שכן חושב שזה מחייב, עכשיו הוא צריך להחליט לעצמו מה רמת האיסור אם הוא לא יציית לזה. ואז השאלה, האם רמת איסור כזאת מצדיקה פגיעה באחרים או לא? שאלה הלכתית שכל פעם צריך לדון לגופה. אני אתן אולי דוגמה כדי לחדד את זה. יש מקובל להניח בהלכה שהאשכנזים מחויבים לפסקי הרמ"א, הספרדים מחויבים לפסקי המחבר. כן, השולחן ערוך. אוקיי? אני לא כך מסכים לזה, אבל ככה מקובל לחשוב. עכשיו אני שואל, נגיד שיש מחלוקת בין הרמ"א לבין השולחן ערוך בהלכות בישול בשבת. ואני חושב כמו המחבר, אני אשכנזי, אני חושב כמו המחבר, עכשיו, ועשיתי כמו הרמ"א, כי אני אשכנזי, או עשיתי כמו המחבר, כי אני חושב כמוהו, לא משנה, נגיד, עשיתי כמו המחבר, כי אני חושב כמוהו, אבל אני אשכנזי. עכשיו, אלה שאומרים שאשכנזי צריך לנהוג כמו הרמ"א, מה הם טוענים, שאני עברתי על הלכות שבת, חיללתי שבת, או שעברתי על הלכות מנהגים? זאת אומרת ש... ברמת ההנהגה המעשית, אשכנזית צריך להיות אחרי הרמ"א, וספרדית צריך להיות אחרי המחבר. אז את זה לא עשיתי, אבל אפשר להגיד שחיללתי שבת, כי הרי לשיטתי זה מה שנכון לעשות בשבת. זאת אותה שאלה. כי עכשיו תגיד לי...
אם חיללת שבת, או שעברת על... לא, שעברת על הוראה...
דיני מנהגים. כן, דיני מנהגים, שאתה... המנהג של אשכנזית צריך ללכת עם הרמ"א. אז אני אומר, הנפקא מינה היא מאוד גדולה, כי אם אתה עובר על הלכות שבת, זה חיוב מיטה. נגיד, אם יש דין והתראה, או ספקו, זה חומרה, זה ספק דאורייתא לחומרה. מה קורה אם אני בספק בהלכה הזאת? אז אם זה עניין של מנהג, זה ספק מנהג. אבל אם זה עניין של דין הלכות שבת, ספק דאורייתא לחומרה, צריך להחמיר. יש פה כל מיני השלכות. אני חושב שזה הראשון, השני, לא הראשון. זאת אומרת, זה דיני מנהגים, זה לא דיני שבת. ככה נדמה לי, סברה פשוטה אומרת לי, אני לא יודע, אין לי...
נראה לי שבספק אפשר גם בלי זה לאתר את זה, כי גם על הצד שאנחנו מכריעים כרמה, לא משנה אם זה מטעם של עדה או אפילו בפסיקה שכל העדות נהגו כמו צד מסוים, זה לא מבטל לחלוטין את הפסיקה שנדחתה. זה עדיין מוגדר, על פניו, הייתם אומר שזה עדיין מוגדר
בתור. אם אתה בספק, אבל יש איסור תורה, ספק הדורה הייתה לחומה.
רגע, ואז ממילא, אם יש כאן עוד ספק,
אבל
איפה ספק ספק?
זה לא ספק ספק, נפסקה ההלכה. אם לא נפסקה ההלכה, אז גם מספק הייתי צריך להחמיר. אז שם, אבל אם היה ספק, אז היה ספק ספקה. אבל אם הספק הראשון נפסק, אז זה לא ספק בפשטות, זה ספק אחד.
אתה היית בא ביום כיפור עם התרמיד והמקל לרב
שם? שם זה בכלל לדוגמה, כיוון ששם נשיא הסנהדרין יש לו סמכות מנדטורית. בקביעת לוח השנה כתוב, כן, זאת אומרת, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו שוגגים, זאת אומרת, מה שנשיא הסנהדרין קובע זה מחייב, זה הלוח, זאת אומרת, גם אם הוא טעה. אז שם זאת הייתה דרישה מוצדקת לחלוטין, לכן הרבה פעמים כשמביאים את רבי יהושע שבא במקלו ובתרמילו, וגם רבי גמליאל עצמו משבח אותו, ברוך רבי ותלמידי, כן? אבל זה בעצם שם זה לא חוכמה, שם זה דבר פשוט, כי נשיא הסנהדרין מה שהוא קובע זה הלוח. זה לא אותו דבר כמו בכל הלכה אחרת. בסדר, אבל לא, אם רבי יהושע חלק על זה גם, אז אתה צודק. אבל אם רבי יהושע קיבל את זה שנשיא הסנהדרין, הוא התפקח איתו האם זה נכון. הוא ניסה לשכנע אותו לא לקבוע את זה. אבל הוא גם קיבל את זה שמה שנשיא הסנהדרין קובע זה מחייב. בהנחה שזה כך, אז אין בזה רבותא גדולה. זה מה שהוא היה צריך לעשות.
אם יש משהו שהוא חילוק בין הרמ"א למחבר, מה זה כאילו לא אותה תורה? זאת אומרת, פה זה מחלל שבת ופה לא.
מחלקות יש בכל דבר.
כן, נכון.
כן, אבל אם אתה נוהג כמו השני,
אתה לא יודע מה שאני אסמוך, אז אני אומר עוד פעם, תלוי מה, אם נפסקה הלכה בסנהדרין, כמו אחד הצדדים, אם נפסקה הלכה בסנהדרין, אז זה ברור, נכון? למרות שיש דעות אחרות, יותר מדי, הדעות אחרות גם לא השתכנעו, הם נשארו בעמדתם, אבל הפסיקה היא פסיקה. הבעיה היום שאין מוסד שיכול להכריע הלכה. עכשיו השאלה, איך אתה מתייחס לכלל הזה ש... רגילים לומר שהאשכנזים הולכים ברמה והספרדים עם המחבר. יש כאלה שמתייחסים לזה כמו פסיקה של סנהדרין. ואת עכשיו שאתה הולך כמו הרמה, אז אם לא עשית את זה, אתה מחלל שבת. אני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, אני אומר עוד פעם, אם הייתה סנהדרין שאתה מכריע כמוהו, אז כן, זה ברור. אבל כיוון שהיום אין סנהדרין, ואין פסיקת הלכה במובן המקורי, המלא של המילה, יש פסיקת הלכה באיזשהו מובן של מה הסוגיה מעלמה, כמה העולם.
זה יותר מזה, אבל זה לא פסיקת הלכה, אם זה נכון. עם הרמה צודק או עם השולחן האור צודק. אלא יש יהודים שעושים ככה, וכל אחד מהיהודים...
כן, אבל הפסיקה יכולה ללכת על פי רוב, זה לא אומר שהרוב צודק. הרוב קובע.
כן, אבל...
גם שם זה לא בטוח צדק.
לא, אבל ברור שמי שעושה כמו השולחן האור לא חילל שבת. מי שעושה כמו הפוך, אבל כמו הרמה, גם כן לא חילל שבת.
למה זה ברור?
לא. זאת אומרת,
אשכנזי
כמו הרמה.
אשכנזי? בסדר, בספרדי שינה כמו הרמה, אולי הוא כן חילל שבת, זו השאלה.
לא, זו השאלה, אבל ברור, אבל בסוף, ההלכה היא, אין הלכה ליהודים...
בטח שיש.
א' הלכה ליהודים
מסוימת. מה שאין, זו הטענה שלהם שיש.
שתי תורות.
טענה שלהם שיש.
יש שני פוסקים, שפוסקים.
לא, אם שתי תורות,
זה פוסק צדק. כן, אבל זה לא כמו, זה לא כמו משהו שיש עליו... מחלוקת
נפסקה הלכה. ברור, אבל אני אומר, אלה שאומרים שהדיני המנהגים מחייבים אותך והופכים את זה לחילול שבת, לא לעבירה על מנהגים, הם טוענים שהפסיקה של הספרדים כמו שולחן ערוך זה כמו סנהדרין. הטענה היא שעכשיו אתה מחויב לפסקי השולחן ערוך.
לא, אבל אז היה מחייב את כל היהודים.
לא, לא, רק את הספרדים. כי נפסקה ההלכה שספרדים ינהגו כך ואשכנזים. נגיד שבסנהדרין היו קובעים את ההלכה כך, תיאורטית, אוקיי? שספרדים ינהגו כך ואשכנזים ינהגו כך.
יש תגדיר לזה בכל המשנה, הגמרא וכולי, שפוסקים ההלכה. יהודים מסוג א',
כתוב שבמקומו של רבי יוסי, במקומו של רבי יוסי יאכלו עוף בחלב, כך כתוב, אני לא יודע אם זה הכרעה של הסנהדרין או לא.
אם הייתה מחלוקת בין תנאים, ואחד הלך לפי תנאי.
לא, זה ודאי, זה ודאי, במקומו של רבי יוסי יאכלו עוף בחלב, אבל השאלה אם הייתה פסיקת סנהדרין מפוצלת, זה אני לא מכיר.
היום ברור שהם פסיקת סנהדרין.
לא, כשהייתה סנהדרין. כשהייתה סנהדרין, הוא אומר שאם כשהייתה סנהדרין לא הייתה פסיקה מפוצלת, אז גם היום, אפילו אם תתייחס לזה כאילו שזאת ממש פסיקת הלכה, אבל איך ייתכן שזאת פסיקה מפוצלת, אם היא מפוצלת זה אומר שזאת לא פסיקה.
נכון.
אי אפשר לדמות את הסנהדרין.
אני מנסה לצפון אמריקה, יש לו בהם איסור חדש.
מה זאת אומרת?
לאשכנזי,
לאספרדים, אם אני לא טועה, זה איסור דורייתא.
זו
אותה
שאלה.
עצם העובדה שזה מפוצל, וכיוון שלא מצאנו, אני לא בטוח שזה טיעון כל כך מוחץ, כי סנהדרין, כמו שאמרנו שם, היא הייתה גוף לכל עם ישראל, ולכן באופן טבעי לא היו שם פסיקות מפוצלות. זה לא מה שעקרונית מוסד כזה לא ייתכן, אלא בסנהדרין זה לא קרה, כי היה מוסד אחד שאחראי על כלל הציבור, הציבור היה מקשה אחת, ומה שהסנהדרין החליטה חייב את כולם, אז למה לקבוע משהו מפוצל? פשוט לא, הם לא מצאו לנכון לעשות את זה, אבל זה לא אומר שהם לא יכולים. ואת נגיד שהם היו, בכל זאת מחליטים לעשות את זה, אתה טוען שהם לא יכלו, אין להם סמכות לעשות את זה. זה אני לא בטוח.
היו פעילות, עיירה כזו, ככה נהגו ובעיירה.
לא, עוד פעם, מנהגים ודאי שיש מפוצלים. השאלה אם יש פסיקת הלכה שהיא מפוצלת. או שכל דבר שהוא מפוצל בהגדרה, זה לא פסיקת הלכה, אלא זה רק מנהגים.
נגיד... מפוצל בין יהודים מסוג א' מסוג ב'.
כן, כן.
אני חושב שבית דין שזה לא יכול להיות.
תראה, בתקופת בית שמאי ובית הלל.
אתה מחוקק.
כן, הייתה מחלוקת. זה לא נפסקה בסנהדרין, כי לא הצליחו להגיע להכרעה.
מישהו שהוא בקהילה של בית,
לא יודע.
היה כמו בית שמאי,
לא יודע, לא יודע. יש מקומות שבהם כתוב שהיו נושאים נשים זה עם זה, נכון? יש מקומות אחרים שכתוב, למשל וכתוב שהם היו הורגים זה בזה. הורגים, הכוונה היא שאתם מחללים שבת.
שלהם הבית דין.
לא, הם הורגים אותם, לא היה בית דין, כי את הבית דין של בית שמאי לא היה מקובל על בית הלל ולהפך. הם הרגו אותם כי הם חיללו שבת. מה זאת אומרת? הם עבריינים.
הם הרגו אותם. היום אשכנזים יהרגו ספרדים.
אם היה להם בית דין סמוך, אולי כן?
לא, הרי מה הטענה פה? שם הטענה שלהם הייתה בית שמאי, שמה שהם אומרים מחייב את כולם.
נכון לכולם, נכון.
בבית הלל אמרו שהם מחייב את כולם.
נכון.
ופה אנחנו אומרים, לא, משהו אחר. מה שאומר רב השולחן ערוך מחייב...
אני מבין
את החילוק. מה שזה מחייב את בית, זה דברים אחרים.
אני מבין את החילוק, אבל אני עדיין אומר שהראיה שלך לזה שלא תיתכן פסיקה מפוצלת, אני לא בטוח שהיא נכונה. אולי, אבל לא בטוח. כי יכול להיות שבתקופת בית שמאי ובית הלל, עם ההבדלים, עם כל ההבדלים שיש, בית שמאי חושבים שזה נכון לכולם, ובית הלל חושבים שזה נכון לכולם, אבל עדיין בפועל, הרי בית שמאי עשו כך ובית הלל עשו כך. אז עכשיו, זה כן הלכה או לא הלכה? הצעד אחד הלאה, אני אגיד, אוקיי, ומה אם בית שמאי עצמם אומרים, אנחנו נעשה ככה, אבל אתם בית הלל תעשו אחרת.
למה הם הרגו אחד בשני? היום הספרדים הם את זה שהאשכנזים צריכים
להיות לפי הרמה.
והאשכנזים מקבלים את זה שהספרדים צריכים לנהוג כמו זה. מקבלים שהם צריכים לנהוג כמו.
אוקיי.
זה לא הם מקבלים בית שמאי ובית הלל.
א', יכול להיות שאתה תשאל אנשים ובמקומות מסוים לא יקבלו. ב', אני מקבל את החילוק, אמרתי גם קודם. אני רק טוען שאני מביא דוגמה שהיא יותר חלשה, אבל עדיין דוגמה שסותרת את התפיסה הזאת שאומרת שמשהו מפוצל לא יכול להיות הלכה. משהו מפוצל מהסוג שכל צד חושב שמשהו הוא אומר נכון לכולם, הוא כן יכול להיות הלכה. אז אנחנו מסכימים. אוקיי, אז שם אני אשאר עוד צד אחד הלאה. אני מסכים לחילוק. שאולי גם כשכל אחד אומר מה שנכון לי, נכון לי, ולך נכון משהו אחר, אולי גם זה יכול לחשב הלכה. לא יודע,
אני... אני חושב שעקרונית זה לא יכול.
לא הייתה פסיקה מפוצלת לארץ ישראל בבבל למשל?
בסיסקו גרפיה
היה. יש פסיקה שאומרת שסמיכה יש רק בארץ ישראל, אבל כולם הסכימו לזה.
כולם הסכימו. אין, זה לא...
לא, אבל כמו שאומרת, זה תרתי
דסאטרי. מה?
לא,
לא תרתי דסתרי, אתם פוסקים, אתם צריכים לעשות ככה, ואתם צריכים לעשות ככה, עקרונית זה יכול להיות, אני אומר עוד פעם, אני לא, בסדר, כן, אני לא בטוח, אין לי עמדה ברורה, אבל אני לא 100% בטוח.
ומה עם הקטע של
ה... שאלה מעניינת, מה יקרה אם, אתה טוען שאם סנהדרין תשב, סנהדרין מוסמכת, תשב ותגיד, חצי הכדור הצפוני צריכים לעשות את זה, וחצי הכדור הדרומי צריכים לעשות את זה. ומי שעושה בחצי הכדור הצפוני ככה, דינו מיתה.
אני טוען שסנהדרין לא תפסוק דבר כזה, לעולם.
בסדר, אבל אני שואל אם היא תפסוק.
לא, כמו יום צהוב.
זה מוסמך או לא?
אם הסנהדרין תפסוק שמהיום...
זה מוסמך או לא? כן. לא שאפשר. זה מוסמך או לא מוסמך? זה תקף או לא תקף?
התורה בטלה,
התורה בטלה, אבל זה לא פסיקה של התורה בטלה, זה בדוגמאות קיצוניות, אני לא מדבר על הדוגמאות הקיצוניות.
יכולים לשנות את באמת את מלאכות.
בסדר, אבל זה לכולם.
לכולם, אבל פתאום מה שהיה...
עושים דרשה, עושים דרשה, זה בסדר.
ומה עם כשרות בדץ ורות בדת הזאת, אומרת מי שלא הולך עם...
זה החמרות.
זה אפילו לא מבינים.
אני מחמיר יותר.
יש פסיקות על העירות הסמוכות לספר, נגיד. אז תגיד, זה בגלל נסיבות. גם אשכנזי וספרדי זה נסיבות. מי שחי בקהילה ספרדית, אז הוא בנסיבות אחרות, משם מי שחי בקהילה אשכנזית. אפשר גם לזה להתייחס כנסיבות.
אשכנזים לא הולכים להרוג את אלה שאוכלים חלק, והספרדים לא הולכים להרוג את אלה שלא אוכלים חלק.
ואם כן היו?
אבל הם בפירוש חושבים
שזה... ואם כן היו? אז היית לא מסכים איתם.
הם חושבים שאתה אוכל...
הם לא חושבים שזה החמרה.
הם חושבים שזה טעות הלכתית, אבל הם לא חושבים שאשכנזים צריכים לאכול חלק,
לא, הם כן חושבים,
הם חושבים שגם אשכנזים צריכים לאכול, רק הם טועים.
לא,
זה משהו אחר.
בדיוק, לא. למה זה משהו אחר?
זה מחלוקים.
לא, זה אותו דבר. אז האשכנזים לא חייבים מיטה בגלל שהם מנוסים. מה לעשות? הפוסקים שלהם טועים ומבלבלים אותם, אז אי אפשר להרוג אותם כי הם מנוסים. אבל עדיין הם צריכים לאכול חלק.
כן, אבל אם אשכנזים...
שאלת הרב עובדיה למשל, הוא על הרבה דברים הוא
אמר. אבל אם אשכנזים
מבולבלים. בסדר, מה לעשות?
אם אשכנזים ישתכנע ויוכל כמו...
צד השני, אותו דבר.
לא, אז מה, יקרה? יגידו שהוא זה שהוא אמר עבירה?
מי? אשכנזים? תלוי, זה מה שאני אומר. יש כאלה שיגידו לך שהאשכנזים בעצם טועים, זה הכל. אז גם הם לא יהרגו את האשכנזים, לא יהרגו אותם כי הם טועים, לא כי זה לא הלכה. אלא כי כשהם עברו את ההלכה הם היו אנוסים, או שוגגים, או משהו כזה.
ילדים זה
רלוונטי מומרצים.
מתרומות.
כל מישהו שמקבל על עצמו רב. אז כמו שהוא מקבל עצמו רב, אז יש לו סמכות, הרב יש לו סמכות כלפיו, אז גם אולי אפשר לדמות זה שהאשכנזים הם קיבלו על עצמם כקהילה את הרמה.
לא, אני מבין, אבל גם כשמישהו מקבל על עצמו רב, אתה יכול לדון עכשיו מה קורה. אם הרב שלו מורה לו לעשות באופן מסוים בשבת. אבל יש רבנים אחרים או דעות אחרות בהלכה. עכשיו, כשהוא לא עשה את זה, הוא חילל שבת, או שהוא פגע בתופפו של קבלת הרב שהוא עשה? פשוט הוא, אני חושב שהוא פגע לא יודע בדיוק מה הסמכות הזאת, אבל לא משנה, הוא פגע בסמכות הרב, הוא לא חילל שבת. שם אני אגיד אותו דבר. אוקיי, אז זה, אני רוצה לעבור הלאה. אז בעצם אני רוצה עכשיו להתכנס באמת יותר למנגנוני הסמכות עצמם, מאיפה הם יוצאים, מה המשמעות שלהם. כמו שאמרתי, הסמכות היא בעצם סמכות לפרש ולחוקק. סמכות לפרש, סמכות ניתנת לסנהדרין, אמרנו, חוץ משיטת החינוך, אבל השיטה המקובלת, סמכות ניתנת רק לסנהדרין, והסמכות ניתנת להם לפרש ולחוקק. לפרש זה בעצם ליצור דיני דאורייתא, זאת אומרת פרשנות לעוד דרשות, לא משנה, למעט שיטת הרמב״ם, אבל דרשות לפי התפיסה המקובלת בדיני דאורייתא, שומעים את זה גם ברמב״ם, ולחוקק זה לייצר דיני דרבנן. בסדר, זה מוסכם על הכל שיש סמכות לחכמים לעשות את שני הדברים האלה. שאלה מאיפה יוצאת הסמכות של חכמים לעשות את שני הדברים האלה. השיטת הרמב״ם בכמה מקומות, גם בספר המצוות, גם בהלכות ממרים, גם בשורשים, בשורש הראשון, זה שהסמכות יוצאת מלא תעשו. יש עשה ויש לאו, כמו שהם קוראים לזה לא תעשו, אבל גם עשה וגם לאו יש שם. וזה נותן סמכות גם לחוקק וגם לפרש. והרמב״ן טוען שהסמכות לפרש באמת נלמדת מלא תעשו, אבל הסמכות לחוקק זה לא יכול להיות שנלמדת מלא תעשו. למה? כי אם היא הייתה נלמדת מלא תעשו, אז יוצא שכל דין דרבנן היה דין דאורייתא. כי אם כשחכמים חוקקו איזשהו חוק, אז זה דין דרבנן, והסמכות, למה צריך לציית להם, זה בגלל הלאו שלא תעשו, אז אם אני נמצא בספק אם זה עוף בחלב ואכלתי, אז עברתי על לא תעשו, שזה לאו דאורייתא. אם זה סויה בחלב, אז אין בעיה. אוקיי? אז בעצם אני בספק דאורייתא, לא בספק דרבנן. שואל הרמב"ן על הרמב"ם, אז לשיטתך גם ספק דרבנן צריך להיות לחומרא. ככה טוען הרמב"ן, ולכן לא ייתכן שהסמכות לחוקק או הסמכות לדיני דרבנן, זרות, תקנות, סייגים, יוצאת מלא תעשו. וזאת הטענה של של הרמב"ן.
לא, אז אין הבדל בין רבנן לדיני
דאורייתא. בדיוק. לא היה אמור להיות הבדל בין דיני דרבנן לדיני דאורייתא. זאת הטענה שלו כנגד הרמב"ם.
לא, דיני דרבנן, לא דרבנן.
כן.
הטענה היא שזה כמו נזר ועולה, שזה איסורים שספקם מכולה.
אבל אז אתה צריך מקור לזה. שאולי פה יש מקור שם יש הלכה משה מסיני בעורלה או בממזר.
הרמב"ן בהשגות?
כן, בהשגות לשורש הראשון וגם על התורה באיזשהו מקום כותב את זה. וגם בספר המצוות נדמה לי, על המצווה של לא תעשו. עכשיו, על הטענה של הרמב"ן כנגד הרמב"ם, הוא עצמו כבר מעלה אפשרות לתרץ, הרמב"ן. הוא אומר אין לומר כך בלי להסביר למה אין לומר כך. מה שיכול להיות שהם אמרו והם אמרו. מה זאת אומרת הם אמרו והם אמרו? אז פה צריך לחלק. לשיטת הרמב״ם, כן, מה אנחנו בעצם שואלים? מה מספק דרבנן לכולה? זאת השאלה, כי בעצם ספק דרבנן זה ספק של לאו לא תסור, להתירות לחומרה. אז שיטת הרמב״ם הרי שספק הדאורייתא לחומרה זה בעצמו דין דרבנן. זאת שיטת הרמב״ם. זאת אומרת, הכלל, ספק דאורייתא לחומרה, הוא בעצמו כלל דרבנן. בסדר? אז אם כך, לא. כלל ספק דרבנן, ספק דאורייתא הוא לחומרה. אבל הקביעה שצריך ללכת לחומרה היא קביעה מדרבנן. עדיין צריך ללכת לחומרה. גם מרבנן צריך לשמוע. אבל זה צריך ללכת לחומרה. הנפקא מינה תהיה בספק ספיקה. זאת אומרת, אם יש לך ספק על ספק דאורייתא, אז יש כאלה שטוענים שזאת הסיבה למה מקילים בספק ספיקה לשיטת הרמב״ם. כי זה ספק דרבנן, בעצם. יש כאלה שאומרים שזה ככה, יש כאלה שאומרים שזה גם ברמב״ם לא נכון, ברשב"א זה ודאי לא נכון, אבל זאת הטענה. אבל ספק רגיל פשוט ודאי שהולכים לחומרה. החובה ללכת לחומרה היא חובה דרבננית. לפי זה, הקושייה של הרמב"ן על הרמב"ם לא כל כך קשה. כי אם רבנן הם אלה שקבעו שצריך בספקות, אז הם גם יכולים לקבוע שבלא תסור, בלב שלא תסור, אנחנו לא אומרים ללכת לחומרה. ולכן ספק דרבנן לכולה, הרי הם קבעו את הכלל שספק הדאורייתא לחומרה. אז הם גם יכולים לסייג אותו. אז למרות שכל דין דרבנן בעצם הוא דין דאורייתא, הוא בעצם לעבור על חשש שאתה עובר על לא תסור, לכאורה הייתי צריך להחמיר, אבל מה שהייתי צריך להחמיר זה רק דין דרבנן, רבנן אמרו לי להחמיר. אז בסדר, אז בין לא תסור הם אמרו לי לא צריך, שם לא אמרנו שספק הדאורייתא לחומרה. הרי הם אמרו שצריך להחמיר, אז הם גם יכולים להקל.
טוב, זה לא חייב להתחיל מזה שספק דאורייתא לחומרה. אפשר גם להתחיל סתם ככה, כל מה שאומרים חכמים, חכמים אומרים עכשיו, דין מסוים. הנה, זה פרטי הדין. פרטי הדין הוא כזה. אבל, אם יהיה לך ספק,
לכולה.
אז זה לכולה, תלך לכולה.
אז פה, זה ניסוח שני, אני מסכים לגמרי. ניסוח שני יכול ליישב את הרמב״ם בלי להזקק לשיטת הרמב״ם שספקא דאורייתא לחומרא רק מדרבנן. נגיד שספקא דאורייתא לחומרא זה דאורייתא, כמו שיטת הרשב״ם. עדיין, הרי רבנן יכלו בכלל לא לאסור עוף בחלב, נכון? ואז זה היה לגמרי מותר. רק אחרי שהם אסרו את העוף בחלב, זה נהיה אסור, ואז יש גם לא תסור. אז מה, הם לא יכולים להגיד אנחנו אסרים עוף בחלב, אבל לא אסרים את ספקו. הרי הם יכלו לא לאסור בכלל. אז אם הם יכלו לא לאסור בכלל, ודאי שהם יכולים לאסור באופן מסוים. הם יכולים להגיד אנחנו נהיה אותו, אבל לא את ספקו. ולכן אפילו אם נגיד שספק הדאורייתא לחומרא מן התורה, לא כמו שיטת הרמב״ם, עדיין קושיית הרמב״ם לא כל כך קשה. מה שעוד יותר מעורר את השאלה, אז למה הרמב״ם דוחה את שיטת הרמב״ם בגלל הקושייה הזאת? הוא עצמו מאיר את ההערה הזאת. אפשר היה להגיד שזה הם אמרו והם אמרו, אבל זה לא סביר, ולכן הוא אומר זה לא נכון. הוא לא אומר למה זה לא סביר. יש בשמייטה א', הוא מציע הצעה להסביר למה זה לא סביר בעיני הרמב״ם. הוא טוען שמה יקרה כשיש ספק בין, קשור קצת למה שדיברנו קודם, מה יקרה כשיש ספק בין שתי דעות? לא ספק במציאות, אלא ספק הלכתי. ספק בין שתי דעות. במצב כזה, נגיד שיש, לא יודע מה, בשר בחלב, אבל סוג בשר כזה, אחד אומר שזה מותר בחלב, ואחד אומר שזה אסור לאכול אותו בחלב. מחלוקת על דאורייתא. בסדר? עכשיו, אותו אחד שאומר שזה אסור...
הספרדים הספרדים.
מה?
הספרדים אוסרים גם בדחתך.
כן, אותו לא דאורייתא. אבל אני מדבר על מחלוקת בדאורייתא. עכשיו, אם אני אשאל את אותו אחד שאוסר, הוא יגיד לי שזה אסור בוודאי, לא מספק. הוא שחולק עליו, חולק עליו, אבל הוא יגיד שזה אסור בוודאי. אז הוא ודאי אומר שזה אסור וגם ספקו אסור. נכון? והוא שמתיר אומר כמובן זה מותר וגם ספקו מותר. אז כאן אתה כבר לא יכול להגיד שאותו אחד שאסר, אסר את הוודאי, אבל לא ספק. במקום שבו אתה בספק על המציאות, אתה לא יודע אם זה בשר בחלב או לא, אז אתה אומר לי, טוב, אסירה עוף בחלב. כן, עוף בחלב. אם אתה אומר שזה עוף בחלב, סליחה, אני מדבר על ספק דרבנן, לא ספק דאורייתא. סליחה, צדקתם עם העוף, בדק. אני מדבר על ספק דרבנן. אתה אומר, שם אני יכול להגיד אם אני לא יודע אם זה דג או לא דג. בסדר? אז אתה אומר לי, כיוון שאתה בספק, על הצד שזה, גם על הצד שדג בחלב אסור, ספק דג לא נאסר. גם אלה שאוסרים לא אוסרים את ספק דג. הם עצמם אומרים בספק אתה יכול להקל. למה? כי הם עצמם, כשהם אוסרים, הם טוענים זה איסור דרבנן בלבד. אז על זה גזרנו, על זה לא גזרנו. זה אנחנו לא אומרים שהוא אסור. אבל אם הספק הוא לא ספק במציאות, אלא ספק בדין, יש מחלוקת, לא רק ספק בדין, אלא ספק דרבתא. זאת אומרת, יש ספק בין שני פוסקים, או שתי דעות, שתי בתי מדרש, לא משנה, אשכנזים, ספרדים, מה שלא תרצו, האם הדבר הזה אסור או מותר? אז אלה שאומרים שהוא אסור, אומרים שהוא אסור לגמרי וגם ספקו אסור. נכון? הם לא יתירו את זה. ואלה שאומרים שזה מותר, אומרים שגם הוא מותר וגם ספקו מותר. אז עדיין זה נשאר ספק הדאורייתא, והיית צריך להחמיר. פה אתה לא יכול להגיד הם אמרו והם אמרו. אם זה ספק במציאות, אתה אומר לי, מי שאסר, אסר, אבל לא על צד של ספק. אבל פה מי שאוסר, אוסר לגמרי, אין ספק. את הוודאי הוא ודאי אסר. זה שאתה בספק ושיש עוד פוסק, אז מה? אני אסרתי את זה בוודאות, אני לא מתיר לך לעשות את זה. אז יש פוסק, ועל הצד שאני צודק, אז אתה עובר על לא תסור. אתה בעצם בספק הדאורייתא, היית צריך להחמיר. כך טוען השמייטה. אני לא חושב שזה הכרחי, גם זה לא הכרחי. למה? כי הרי כל התוקף של רבנן בעצם נקבע מכוח לא תסור. בסדר? היה מקום להגיד שאותם חכמים שקבעו שמכוח לא תסור יש סמכות, וזה חכמים קודם הפרדוקס שדיברנו עליו, מכוח לא תסור יש סמכות לחכמים לחוקק, הם עצמם גם קבעו שכל חוק כזה זה רק חוק שאין עליו מחלוקת, או חוק שהוא לא מסופק. אבל חוק אחר לא, לא נכלל בלא תסור. אנחנו בעצמנו כחכמים קובעים שכל חקיקה עתידית באיסור דרבנן, חקיקה, כן, אם יש עליה מחלוקת היא לא מחייבת.
איזה יותר הם קבעו את זה? זה
כמו
משהו מוזר.
למה?
גם בתיאוריה.
כשהם קבעו ספקת הרבנן לכולה, זה מה שהם אמרו. הרי הם קבעו ספקת.
כן, אבל אם... לכאורה, אם לא תסור נותן סמכות לחכמים לחוקק, הם לא צריכים לקבוע, הם אולי פירשו את לא תסור.
לא, לא פירשו את לא תסור. הם אמרו, כל חקיקה דרבננית תקפה, אלא אם כן יש עליה מחלוקת. אם יש עליה מחלוקת, אז זה פשוט לא תקפה. הסנהדרין של אז אמרו שזה לא תקף.
ולמה זה מחייב את הסנהדרין
ואת
החכמים מאוחרים יותר בגלל שזה רוב
בניין? אם הם לא סנהדרין, כן, זה מחייב. אלא אם כן הם ישנו את הכלל עצמו, שספקת הרבנן לכולה. ואז לפי כללי השינוי ההלכתי, אולי הם יכולים לעשות את זה. אבל כל עוד זה לא שונה, זה מה שהכלל הזה אומר. או תקנה או פרשנות ללא תסור, או איך שלא תקרא. בפשטות זה נראה יותר, זה לא נראה כמו פרשנות ללא תסור. זה נראה יותר כמו איזושהי קביעה או הנחיה לדורות הבאים, דעו לכם, כל פסיקה דרבננית התקפה רק אם אין עליה מחלוקת. אם יש עליה מחלוקת, אז היא לא מחייבת. מי שרוצה יציית, אבל מי שלא מציית לא עבר ללא תסור. בסדר? ואז כמובן זה יכול עדיין להסתדר. אבל בשורה התחתונה הרמב"ן לא מקבל את שיטת הרמב״ם בגלל הקושייה הזאת, ולכן הוא טוען שלא תסור זה רק נותן את הסמכות לחוקק ולא לפרש ולא לחוקק, סליחה, כן. כדי ליישב את הקושייה הזאת על הרמב״ם, יש כאלה שרצו לטעון שנכון שיש פה בעצם לא תסור, אבל לא באמת אתה עובד על איסור דאורייתא, אלא זה איכשהו נלמד באיזושהי צורה מלא תסור. הרמב"ן בעצמו, אגב, באיזשהו מקום בהערה, כותב שלא תסור הוא אסמכתא, כי הוא שואל על עצמו, הגמרא במסכת שבת, בסוגיה של נר חנוכה, הגמרא שואלת שמה, שמברכים אשר תשענו מצוותיו וציוונו להדיק נר של חנוכה. אז הגמרא שואלת, ואיכן ציוונו? הרי זה דין דרבנן. זה מה אומרת, בלא תסור. אז מה רואים בגמרא? שלא תסור זה גם בסעיקה, לא רוצה פרשנות. מלא תסור יוצא גם דיני דרבנן. הרמב"ן עצמו מעיר את זה. בסדר? אז הוא אומר לו, זה אסמכת באלמה. אתה פסוק, הוא אסמכת באלמה. זה לא תסור, אבל לא באמת, אתה לא באמת עובר עליו דאורייתא. אז אולי גם הרמב"ם אומר, לא תסור, אבל אסמכת באלמה, כי גם הוא מסכים שספק דרבנן לכולה. בסדר? אבל זה לא יכול להיות. כי הרמב"ם, בהלכות ממרים, כותב, למה לא לוקים על הלאו הזה, שלא תסור? אז הוא אומר, בגלל שזה לאו שניתק לעזרת מיתת בית דין.
אם זה היה אסמכת, אז לא.
נכון? אז אומר, למה לא לוקים על זה? כי יש כלל בהלכה, שאם יש לאו, שיש אפשרות מסוימת או נסיבות מסוימות שבהן נאנשים עליו במיטה, אז גם בנסיבות אחרות שבהן זה רק מלכות, לא מקבלים מלכות. אני חושב, אם אפשר להציע הצעה, לא יודע, אין לי, לא מצאתי מקור לזה, אבל ההיגיון מאחורי זה אולי אומר שאנחנו, כיוון שעל הלאו הזה שייכת מיטה, אז חז"ל לא רוצים לטשטש את העוצמה של הלאו. דווקא בגלל זה הם אומרים, אל תלקה. אל תהפוך את זה ללאו רגיל. דע לך, זה לאו שאיתו אפשר להגיע למיטה. זאת אומרת, זה משהו שהוא הרבה יותר יסודי. ואם אתה תלקה עליו, אז המחיר יהיה שאנשים יחשבו טוב, זה לאו רגיל. זה לא באמת כל כך חשוב. רצו לשמר את המשמעות שלה, את היסודיות של הלאו הזה. אולי, אין שני. אבל תכלס יש כלל כזה, שלאו שניתק להזרת מיטת בית דין, לא לוקים עליו. בסדר? אומר הרמב״ם, למה לא לוקים כשעוברים עבירת דרם, כשעוברים הלא תסור? בגלל שזה לא שניתק לעזרת מיטת בית דין. אם זה היה רק אסמכתא, אז לא צריך להגיע לזה שזה לא שניתק לעזרת מיטת בית דין. זה לא לאו בכלל, זה סתם אסמכתא. מה הווה אמינא שילקו על זה בכלל? זה איסור דרבנן. בסדר? אז לכן דווקא ברמב״ם נראה שהוא באמת מתכוון ברצינות שזה נלמד מלא תסור. זה לאו ממש. אז בעצם, יש פה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן.
ומה המקור
לאפשרות
לחכמים לתקן
תקנות לפי הרמב"ן? שאלה גדולה, זאת חידה עצומה, שאין עליה תשובה בדברי הרמב"ן, חוץ מאשר האמירה הזו של אסמכתא, שכמובן לא עונה כלום, נגיע לזה עוד מעט, או בהמשך. מה?
זה לא
סברה? אם זה סברה זה לא יעזור, כי סברה זה דאורייתא. אז השאלה היא...
לא. לא ניתן,
התורה
לא מכילה את הכל,
אי
אפשר לחיות.
לא, בסדר, זה סברה, סברה היא דאורייתא, אני אגיע לזה, אני אגיע לזה עוד מעט, הרב אלחנן מעיר את זה. אני רוצה אבל קודם כל להסביר קצת מה עומד בבסיס הוויכוח, כי בעצם יש פה ויכוח שהוא לא נולד במקרה. יש פה איזשהו ויכוח שלמעשה יסוד הוויכוח הוא בזה שמדובר פה בשמיכה קצרה. אי אפשר לחסות גם את הראש וגם את הרגליים. זאת אומרת, אם אתה מחסה את הראש, אתה מגלה את הרגליים. אתה מחסה את הרגליים, אתה מגלה את הראש. אין אפשרות לחסות את שניהם. למה? כי מצד אחד, אני אומר בהנחה שאני מקבל את קושיית האח. מצד אחד, אם באמת הכל יוצא מילות אסור, אז הכל הוא דאורייתא. אז אין קטגוריה כזו של הלכות דרבנן. מצד שני, אם זה לא יוצא מילות אסור, אז למה בכלל לציית? אז באמת למה לציית? אז מה כן המקור? וכיוון שכך, בעצם, לפני שאני בכלל מחפש תשובות, אני כבר רואה כאן, לא תהיה תשובה. לא יכולה להיות תשובה שנותנת מענה לשתי השאלות. אם מצאת מקור, אז זה יהפוך להיות דאורייתא. לא מצאת מקור, אז אין סיבה לקיים את זה. אז זה לא מחייב. אז מה קורה? יש מקור או אין מקור? זאת אומרת, בלי לחפש בכלל איזה פסוק ייתן את המקור, או איך בדיוק, זה לא משנה. כי ממה נשאר, אם המקור הזה יהיה מדאורייתא, אז ידיד דאורייתא. אם הוא לא יהיה מדאורייתא, אז המקור שלך בעצמך צריך מקור. אז למה לציית לו? ההנחה היא שרק דאורייתא זה מקור שמחייב. אז בעצם יש פה איזושהי בעיה. רב אלחונן, בעקרות את דברי סופרים, כשהוא דן בשאלה הזאת, אגב לא כל כך הרבה דנים בשאלה הזאת, למרות שהיא שאלה מאוד מאוד יסודית, מעט כי זה שאלות מטה הלכתיות יותר, זה בדרך כלל המפרשים לא עוסקים בהם כל כך. ורב אלחונן הוא דן בשאלה הזאת, יש לו עקרות את דברי סופרים בחלק השני של קובץ שיעורים, ושם הוא אומר, הוא מעמיק את השאלה עוד יותר. הוא בעצם טוען שלא יכול להיות מקור משום סוג שהוא. לפי הרמב"ן להלכות הרבנן. למה? כי נגיד שלפי הרמב"ן המקור הוא לא מילות אסור, אלא מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אלא מפסוק אחר. השאלה תהיה אותה שאלה. אתה עדיין, אז זה פסוק אחר, אז מה, עדיין זה דאורייתא ולמה ספקו לכולה? לכן זה לא יכול להיות פסוק. מה עוד זה יכול להיות חוץ מפסוק? הרי דין דרבנן זה לא יכול להיות. דין דרבנן שצריך לציית לדיני דרבנן. אני מחפש את התוקף, למה דיני
דרבנן...
אני מציית לדיני דרבנן הזה. כן. זאת אומרת, מערכת לא יכולה להצדיק את עצמה. אתה צריך עוד משהו שהוא מחוץ למערכת הדרבננית. אז מה נשאר? דרשה, זה גם דאורייתא. סברה.
פי הרמב״ם דרשה זה דרבנן.
מה? כן, אבל פי הרמב״ן לא. אנחנו מחפשים הכל לפי הרמב״ן. גם ברמב״ם אמרתי שיש כאלה שאומרים לא ככה, אני כן חושב שזה דרבנן. רוב, כמעט כל מפרשי הרמב״ם לא חושבים ככה, חושבים שזה דאורייתא. הרמב״ן חשב ברמב״ם שזה דרבנן, ולכן תקף אותו. אז מה נשאר? סברה. אז על זה אנחנו יודעים שסברה גם היא דאורייתא. הגמרא בכמה מקומות, כשהיא מביאה, למשל, הגמרא בכתובות, בבבא קמא, בדף מ"ו, ודנים שם בפה שאסר הוא הפה שהתיר, זה בכתובות, או בבבא קמא דנים ב... במיניין המוצאים חברו עליו הראיה. אז הגמרא מביאה המקור. מי בא דברים, ניגש אליהם. זאת אומרת, זה משהו שיגש, יביא את הראיות שלו ונדבר איתו. המוצאים חברו עליו הראיה. זאת אומרת, הגמרא, למה לקרא? סברה הוא. מן דקאי ולקאי ולאיזי לבאסיה. כן, מי שכואב לו, שילך לרופא. אם אתה רוצה שבית הדין יעשה משהו, תן להם סיבה לפעול. זאת אומרת, אם אתה לא תן להם סיבה לפעול, למה שיפעלו? אז מה זה אומר? שהגמרא מבחינתה, אם יש סברה, אז לא צריך פסוק. כי אם הסברה, אם משהו שיוצא מסברה היה דין דרבנן, ומה שיוצא מפסוק הוא דין דאורייתא, אז מה המקום לשאול למה לקרא סברה הוא? למה לקרא? למה אני צריך פסוק? אני צריך פסוק כדי שזה יהיה דין דאורייתא, אחרת אם זה יוצא מסברה, זה היה דין דרבנן. השאלה הזאת, בסאבטקסט של השאלה הזאת, ברור שהגמרא מבינה שדבר שיוצא מסברה, מעמדו כשל דאורייתא.
זה כשזה מסתנף לפסוק אחר או למצווה אחר.
לא.
למה? מי אמר?
כי הרב לימד כבר בברכת המזון שהצח והפני יהושע חולקים ש...
לא פנה ברכת המזון, ברכת הנהנים. ברכת המזון זה אחרי.
כן, סליחה, שכאילו גם סברה היא עדיין צריכה לרכב על איזה
כול מצווה. אבל לפי הפני יהושע לא. לפי הפני יהושע לא. לפי הצלח זה ככה באמת. אז נעזוב את זה כרגע, אולי אני אחזור לזה עוד מעט. אז כרגע, לפחות בתפיסה המקובלת, כמו שאומר רב אלחונן, כמו שאומר פני יהושע שאומר בברכות, סברה זה דאורייתא. יש קונטרס אצל הרב קשר בתחילת מפענח צפונות, יש לו מין אנציקלופדיה לרוגצ'ובר כזאת, תראו את הסיפור של הרב קשר, יש לו סיפור מאוד מעניין, אני קראתי את זה פעם.
יש לי בבית מפנח צפונות, צריך מפנח לפנח.
כן, למה? אתה כתוב די, כתוב די ברור, לא? המטרה שלו זה קצת להבהיר את הבלגן של הרוגת שובר. סיפור מעניין, הוא עוד הספיק...
בקיצור.
כן, הוא עוד הספיק ללמוד קצת אצל הרוגת שובר באירופה, לפני שהוא הגיע לארצות הברית. הרב קשר. כן, זה... זה סבא או אבא? זה אבא. נדמה לי זה אבא שלו, לא? נדמה לי. לא זוכר, אולי סבא, לא יודע. בכל אופן, אז... והוא הגיע לארצות הברית. עכשיו, אתם יודעים מה היה עם הכתבים של הרוגת שובר? הרוגת שובר היו לו כנראה סקים מלאי כתבים. המון כתבים היו, לא? לנו אין כמעט כלום.
יש לו המון התכתבויות.
כן. אבל היו לו סקים של כתבים, גם פירושים, על התורה ועל השס. והסקים האלה, הוא פה נפטר קודם, אבל לפני השואה, כשהנאצים עלו לשלטון, כנראה איפשהו בשנות ה-30, הבת של הרוגת שובר שהייתה נשואה לרב של פתח תקווה, הרב... קיטרון זה היה? אני לא זוכר כבר. לא זוכר מי זה היה. אולי קיטרון, לא יודע. מישהו מהרב האשכנזי של פתח תקווה, היא הייתה נשואה לו, והיא החליטה לנסוע לאירופה להציל את הכתבים של אבא שלה. והוא כבר נפטר לפני כן. היא נסעה לשם ולא חזרה. זאת אומרת, הרגו אותה. אמרו לה, אל תסעי, וזה הולך שם בלגן, אל תסעי. היא נסעה ולא חזרה. טוב, אף אחד לא ידע מה קורה עם זה, אין כתבים, אין כלום. אומר הרב קשר, בשנות ה-60 מתישהו, הוא הגיע לאיזשהו דינר בארצות הברית. זה סתם מה מוזר. הוא הגיע לאיזה דינר בארצות הברית, ושם ניגשת אליו איזו אישה אחת, שהוא לא מכיר, והיא אומרת לו, תשמע, יש לי איזה כל מיני כתבים, משהו בכתבי קודש, בעניינים הלכה, בענייני הלכה, לא, אני לא מבינה בזה כלום, יש לי את זה בבית, אולי תראה, אם יש לך מה לעשות עם זה, אני לא יודע, תסתכל שם, נתנה לו את ה... דבר זה כתבים של הרוגת שובר, שהבת של הרוגת שובר כנראה עוד הספיקה איכשהו לשלוח, עוד מאירופה, לפני שתפסו אותה כנראה, הספיקה לשלוח לארצות הברית, ומזה, מהכתבים האלה, נוסד מכון צופנת פענח. הרב קשר הקים את מכון צפנת פענח, ואת הכתבים האלה הוא מוציא, יש רוגת שובר על התורה, רוגת שובר על השל, יש כאן כמה מסכתות, מהכתבים האלה...
צפנת פענח זה לא עולה, צפנת פענח זה ספר של חוטה.
צפנת פענח, יש צפנת פענח על הרמב״ם, ויש שוט צפנת פענח.
זה
ספרים שיצרו ממנו. אבל מכון צפנת פענח מוציא עכשיו עוד כל מיני ספרים, על השס ועוד... יש כמה מוספות על הרמב״ם נדמה לי, יש עוד כל מיני דברים.
ועדיין
יש הרב שלמה, שכנראה הוא נכד בן, יש הרב שלמה כאשר הבן שלו ניהל את מכון צפנת פענח אחרי זה בירושלים, שהם הוציאו את הרוגת שובר על התורה. אני לא יודע אם זה אבא של אסא כשר, או דוד, או אח, או לא יודע בירושלים. בכל אופן, איך הגענו אליו?
סיפור מעניין,
על הסברי.
כן, אז בהתחלת מפענח צפור, אז הוא הוציא אנציקלופדיה לרוגת שובר. זאת אומרת, זה מחולק לפי סוגי צפור. הרוגת שובר, אם פה אנחנו מדברים עוד משפט, הרוגת שובר עשה משהו שהוא חלום ישן שלי לעשות אותו. זה חלום שיש לו כשל לוגי מובנה. התסכול בעולם הישיבות הוא שהמידע... המידע לא מצטבר, זאת אומרת, כל לומד מתחיל מההתחלה. אין משהו שמצטבר, אתה יכול להתחיל כבר מקומה א', קומה ב', קומה ג', המידע מצטבר, כמו בכל תחום מדעי, אז למה בעולם התורני מידע לא מצטבר? כל לומד מתחיל מחדש, יש לו חידושים מחדש, הוא חוזר כמובן גם על חידושים של קודמיו, לא משנה, אבל המידע לא מצטבר. איך צוברים מידע? עכשיו, בדרך כלל, אתה עושה אנציקלופדיות או טקסטבוקס כאלה שצוברים מידע. הבעיה שאתה יכול לצבור מידע עובדתי או הלכתי. אבל איך אתה צובר מידע למדני? איך אתה צובר מידע של סוגי סוף? אוקיי? זאת שאלה מרתקת. עכשיו תחשבו, זאת שאלה מרתקת ברמה הלוגית. למה? אני יכול לאסוף את כל הסברות, לעבור על כל ספרי האחרונים והראשונים, לאסוף את כל סוגי הסברות, לא את הסברות במקום, אלא סוגים של סברות, סוגים של חילוקים וכולי, ולכתוב אותם בספר גדול, לכתוב את כל סוגי הסברות, איכשהו להמשיג אותם, להגדיר אותם ולכתוב אותם. אוקיי? איך אני אמיין את זה? חשבתי מה זה פעם. אין איך למיין את זה. כי הרי אני צריך עכשיו את הספר הזה להוציא לאור, והלומד מן השורה נתקע בקושייה. עכשיו, הוא מחפש איזה סברה תשמש אותו. הוא הולך לארגז הכלים שבניתי לו, והוא רוצה לחפש, לדפדף, איפה באנציקלופדיה אני מוצא את הסברה שתעזור לי. אז איך זה יהיה ממויין? לפי א' ב'? מה? אין לך למיין את זה. באנציקלופדיה תלמודית ממיינים לפי מושגים. אתה מחפש פירוש של מושג לפי א' ב', אנציקלופדיה, אתה בונה אותה לפי א' ב', מילון. מאגרי מידע ממויינים לפי א' ב'. מאגרי מידע הלכתיים יכולים להיות ממויינים לפי נושאים, כמו הרמב"ם או השולחן ערוך. אתה מחפש משהו בהלכות שבת, אתה הולך להלכות שבת. יש מלאכות בשבת, יש שבותים בשבת, אפילו יש חלוקות פנימיות. אתה, בכלל, אור החיים, אז זה לא רק שבת, זה בכלל אור החיים. בתוך זה יש הלכות שבת, בתוך זה יש הלכות מלאכות, בתוך זה הלכות בורר, הדרבנן של בורר. אתה יכול, יש עץ ממיין של ההלכות. הרמב"ם למשל בנה עץ חדש. בסדר? בנה עץ חדש, יש מאין. רבי גם כן עשה איזשהו סוג של עץ, אבל פחות מפורט מהרמב"ם, אבל פחות סיסטמטי. שולחן ערוך גם עשה איזשהו סוג של עץ. אבל, 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 אבל זה הכל לגבי עובדות. לגבי, אני מחפש הלכה בהלכות שבת, אז אני הולך ברמב"ם, המיון הוא פשוט, אני הולך להלכות שבת, מחפש איפה הוא מדבר על הלכות בורר, איפה הוא מדבר על הדרבנן של בורר, ואני יודע מה ההלכה, אם יש הלכה כזאת. אוקיי? אבל איך ממיינים אנציקלופדיה לסברות?
הרב יכול לתת דוגמה לתוכן של
אנציקלופדיה
כזאת?
כן, חפצה וגברה למשל. האם זה דין בחפצה או דין בגברה? זה סוג של כלי סברתי, כלי עיוני. כשאתה נמצא בקושייה או כשאתה רוצה לחלק בין דברים, אז אחד הכלים שאתה יכול להשתמש בהם זה שזה דין בחפצה וזה דין בגברה. או זה תוצאה וזה פעולה, או זה, לא משנה, כל מיני חלוקות, בריסקרס כאלה, כל מיני.
זה כמו אנציקלופדיה.
לא, איך אתה לא יודע, לא מכיר את הסברה החפצה וגברה, אם אתה מכיר, אתה לא צריך את האנציקלופדיה. אתה לא מכיר, אתה עכשיו יש לך אנציקלופדיה שכתב אלוף העולם בלמדנות. בסדר? עכשיו, אתה לא יודע שקוראים לזה חפצה מול גברה, ואתה מחפש בחף. אם אתה יודע שיש דבר כזה חפצה וגברה, אתה לא צריך את האנציקלופדיה, אתה כבר יודע את זה.
אתה רוצה לברר את הפרטים.
לא, זה בסדר, אני מדבר, אתה מחפש את הרעיונות. איך למיין? זאת אומרת, אין דרך לעשות את זה, אני לא מתאים לחשוב את זה, אני שנים חושב על זה כבר. מישהו שאל אותי אם יש לי רעיון לפרויקט, אחד מאורחי האוצר מפרשי התלמוד, מכיר את הספרים הירוקים האלה? אז אחד החבר'ה הוא באמת בור סוד, אין משהו שהוא לא יודע, באמת, בפילוסופיה, בגמרא, בהכל. באמת יצור מיוחד, בן של הרב אבידור הכהן, הוא משהו מדהים. אז הוא שאל אותי פעם, הוא אמר לי, הוא מחפש, אנחנו ידידים קצת, אז הוא אמר לי, אני מחפש איזה פרויקט, יש לך רעיון? אמרתי, הנה, זה הרעיון, תחשוב על רעיון כזה, אני, זה לדעתי איזה משימת הדור. אם אתה פותר את הבעיה הלוגית הזאת, אז כל הלימוד משתנה, אתם מבינים? כי בעצם מה שקורה, אתה לא צריך כבר את כל השנים האלה של המיומנות הישיבתית, להתגלת של סוגיות.
לא בטוח של הצוות.
בסדר, לא משנה, תלמד את האנציקלופדיה של הסברות, ואז אתה, ברגע שאתה שולט בזה, אגב, זה לא כל כך הרבה, זה לא כל כך הרבה, בסדר? סוגי הסברות, ואז יש לך ארגז כלים, כל קושייה שיש לך, אתה מדפדף בארגז הכלים, אתה יודע איך מחלקים את זה.
קודם כל אפשר להתחיל בקטן.
פשוט לאסוף את זה קודם.
לאסוף, חפצה וגברה, איזה סוגיות זה מופיע? אחרי שאספת, עכשיו איך למיין? בוא, כבר אימצאו את השיטה.
אז לא, זה לא.
אבל קודם כל האיסוף.
הנה, אני אביא לך דוגמה.
אבל האיסוף, אף אחד לא.
לא, כן עשו. זה הרב קשר. זה, כן כל ההקדמה הזאת. כי הרב קשר במפענח צפונות, זה מה שהוא עשה. עכשיו, נכון שהוא עשה את זה רק על הרוגת שעובר, אבל יש שם הרבה עיפול. אצל הרוגת שעובר יש את כל סוגי הסברות. כן. המפענח צפונות ממויין לפי סוגי סברות. לכן זה פרויקט מרתק. זאת אומרת, כל פרק עוסק בסוג הבחנות שונה, ועובר על כל הכתבי הרוגת שעובר וכל השס, איפה הסוג ההבחנה הזה נמצא, ותת הבחנות בתוך הסוג הזה וכו'. אבל כמובן אתם מבינים, יש שם 20 ומשהו, 30 פרקים, לא יודע משהו כזה, סתם אני זורק, אבל בסדר, זה סדר גודל. כן? אז בסדר, אז אתה יכול לעבור, יש 30 סוגי סברות, אתה לא, אין שם מיון, הוא לא עלה על שיטת מיון חדשה, הוא באמת פשוט אסף את כולם, אסף את כולם וחילק את זה ל-30 פרקים. בסדר? אבל זה לא מספיק עשיר.
אז כנראה שסברות אחרות הוא לא סובר אותן, אולי.
או שהוא לא מצא אותן אצל הרוגת שעובר, הוא עבר את
זה. רגע, יכול להיות שהרוגת שעובר עצמה. הוא אומר, אני יכול לטעות סברות, כשאני בא ללימוד, יש לי 30 סברות. אפשריות. מה, אתה אומר לי עוד סברות?
אין לי בעיה.
אני לא סובר אותן.
מי אמר שאתה לא סובר אותן? זו השאלה. הרוגצ'וב אולי לא השתמש בהם, כי זאת הייתה השיטה שלו, אבל רב חיים יש לו חילוקים אחרים. עכשיו, אני כלומד שהוא לא רוגצ'וב ולא רב חיים, אני רוצה להצטייד בכל הכלים. אחרי זה אני אחליף מי נראה לי ומי לא נראה לי. בדרך כלל, אגב, כולם תקפים. כל השאלה זה רק באיזה נסיבות, איפה תשתמש ואיפה לא. אבל כשהחילוק הוא הגיוני, אז הוא הגיוני. זאת אומרת, בדרך כלל, זה רק שאלה של להמציא חילוקים. ברגע שתמציא, כולם יקבלו את זה. אתם יודעים שהיה פעם בתקופת, אני קצת פליג, אבל אני חושב שזה נושא מעניין מאוד. בתקופה של שאלת הפלפול במזרח אירופה, כן, בפולין-ליטה, אז פולין וליטה זה הכל היה פולין. נגיד המאה ה-14, המאה ה-15-16, תקופת הפלפול, רב שלום שכנה וכל החברה האלה. אז שם, זה נגיד, זה נשאר גם אחרי זה, אנחנו מכירים את זה מכתבים מאוחרים יותר, השלה, מהרם שיף, כל אלה, אתם יכולים לראות אותם אם הוא שואל שאלה, אז הוא אומר, זה רגנשבורגר. עובר הלאה.
מה זה?
זה רגנשבורגר.
מה זה רגנשבורגר?
זה סוג של סברה. סוג שאלה כזאת פותרים עם חילוק שקוראים לו רגנשבורגר. זה הכל, עכשיו, הוא לא צריך לכתוב איך פותרים, כי כל אחד מבין שרגנשבורגר זה להגיד שהרישה של המשנה הולכת כך והסייפה הולכת כך, ולכן לא קשה שום דבר, אין סתירה.
זה משמע
ריבועי. בדיוק. יש כבר נוסחה שרק תגיד לי באיזה נוסחה משתמשים, ואתה לא צריך לפרט, כי זה בעצם המשמעות של מיון של סברות. בשיטת הפלפול עשו את זה, אבל כמובן זה היה מפולפל קצת, וזה סברות מאוד לא מלא. היו שם סך הכל 4-5-6 שמות כאלה, לא יותר מזה, נדמה לי. לפחות בכתבים של האחרונים האלה לא רואים יותר מזה. יש ספר של דוב רפל, שנקרא ויכוח על הפלפול, חוברת כזאת. זה הוויכוח על הפלפול, עכשיו הוא מביא דוגמאות לזה, הוא אסף קצת. בכל אופן, איך הגענו לכל זה? אז ברוגצ'ובר בהתחלה, בתחילת המפענח צפונות, האנציקלופדיה של הסברות, אני סוגר את כל הסוגריים שפתחתי, אז הרוגצ'ובר שם יש לו קונטרס שנקרא סברה דאורייתא. ושם הוא מביא מהראשונים ומהגמרות את כל העניין הזה שבעצם סברה זה דאורייתא, זה הרעיות שהוא מביא, מאור זרוע הוא מביא, ומאוד מאוד ראשונים שתופסו שדבר שיוצא מסברה יש לו מעמד של דאורייתא.
מלא כל סברה?
לכאורה, זאת הטענה, תכף אני אעיר על זה. ואז בעצם מה שזה אומר זה ש... אני חוזר לרמב"ן, הרי חיפשנו מה יכול להיות המקור לפי הרמב"ן לתוקף של חכמים לחוקק, לא לפרש, לדיני דרבנן. אז פסוק זה לא יכול להיות. דרשה לשיטת הרמב"ן עצמו זה גם לא יכול להיות. דין דרבנן זה לא יכול להיות כי זה מעגלי. רבנן לא יכול לתת תוקף לעצמם. מה נשאר? סברה? גם זה לא יכול להיות, סברה זה גם דאורייתא. אז אם זה היה סברה, אז הרמב"ן היה אמור ליפול באותה מלכודת שהוא טוען שהרמב"ן נפל. זה דין דאורייתא, וספקו היה צריך להיות לחומרה, וזה הכל. אז מה נשאר? אז לא נשאר כלום. אני אומר, בלי לחפש, אפריורי אני יכול להוכיח שלא ייתכן שיש מקור לדיני דרבנן לפי הרמב"ן. אבל אז הסמיכה הקצרה חושפת את הראש, היא כיסתה את הרגליים, אבל היא חושפת את הראש. אם זה כך, אז למה לציית? ואם יש דרך לציית כי יש מקור, אז למה זה דרבנן? את הרמב"ן עצמו, אני אומר, אם הרמב"ם יכול להיות מסתדר עם זה. כי הרמב"ם יגיד, הם אמרו והם אמרו, כל הפטנטים האלה. אבל הרמב"ן עצמו הרי לא מקבל את זה. הרמב"ן טוען שלא ייתכן שספק דרבנן לכולה זה בגלל פרשנות ללא תסו, או איזה תקנה של חכמים, שמאגן. נכון? לכן הוא תקף את הרמב"ם. אז אני שואל עכשיו על הרמב"ן, לא בין הרמב"ם לרמב"ן. הרמב"ן עצמו, מה הוא סובר? יש לזה מקור? אז למה הוא עצמו לא נופל במה שהרמב"ם נפל לטענתו? אין לזה מקור, אז למה לציית? הרמב"ן עצמו הכניס את עצמו לבעיה שהיא ללא מוצא.
זאת אומרת פה, לדעתי שני מושגים, סברה מהתורה וסברה של שכל ישר.
וסברה של סברה מהתורה, סברה של תמיד
שכל. אני אסביר. נניח ברב שמעון שקופ, בשערי יושר, פעם שאלנו, מה הבסיס לדיני קניין? אז אמרנו, דיני קניין, אנחנו לא לומדים אותה מהתורה. דיני קניין זה דבר שקיים. אם יש לך, אם זה הטלפון שלי, בין אם קניתי, בין אם לא, זה לא שייך פה לאף אחד אחר, זה שייך אליי. לא צריך להסביר את זה לשום דבר. אותו דבר בדיוק, גם אותו דבר בדיוק, כל מערכת שפיטה, כל מערכת חוקית, חייב להיות עולם שיעשה שפיטה, שיעשה חקיקה, חקיקה משנית. בכל חוק, גם בחוקי חמורבי, נניח שיש חוק שתקף
כשחוקקו אותו, החוק הראשון, עדיין, בכל דור ודור,
זה תראה, בכל מערכת.
עכשיו, מה הסמכות שלו? סמכות?
לא, אתה דוחק את השאלה מתחת השטיח, אבל היא שם, לא פתרת אותה. תסתכל אצלנו, בחוק הישראלי, מתוקף מה מישהו מחוקק חקיקה משנית, מנכ"ל של משרד או משהו כזה? כי הכנסת הסמיכה אותו. צריך להיות לזה מקור בחוק הראשי, בחקיקה הראשית. אז הרמב"ם מציע מקור, יש לו את הסור. אבל הרמב"ן טוען שאין מקור בחקיקה הראשית. אז מאיפה יצאת הסמכות לחוקק חקיקה משנית? מה תגילי? זאת סברה. אבל הרמב"ן, הרי זה מה ששואלים, אבל סברה זה דאורייתא, זה כמו שיש מקור בחקיקה הראשית. נכון? אז אם זה נחשב שיש מקור בחקיקה הראשית, כי סברה זה גם מקור לחקיקה ראשית, אז שוב פעם חוזרת השאלה, אז למה ספקו לכולה? אתה לא פותר את הבעיה, אתה רק מסביר לי למה לציית. אז כיסית עכשיו את הראש, אוקיי, גלו הרגליים. הסברת לי למה לציית, עכשיו אני אומר, אוקיי, הסברת למה לציית, אז יש מקור. אם יש מקור, ספקו תראות לחומרה.
אי אפשר את למה לקרא סבריי לתת איזה פרשנות אחרת ולהגיד למה לקרא, למה אני צריך פסוק כאשר יש סברה. וכאשר יש סברה, למה אני צריך כל דבר להביא לאורייתא, לעשות אותו כל כך חמור? אני יכול לעשות מהסברה, אבל בדרגה של רבנן?
אין בעיה, אבל אז אי אפשר לשאול למה לקרא סבריי. כי אז אני אומר,
אני לא צריך את הפסוק, כי אני אשאיר את זה בידי רבנן.
אבל אז אני אומר לך, למה לקרא סברה? כי קרא זה דאורייתא,
בסברה זה רבנן. נגיד, הפה שעשה הוא הפה שהתיר, כן? אז אני מביא סברה. אז מביא פסוק, סליחה, אז אומרת הגמרא, למה צריך פסוק? זה סברה. מה זאת אומרת? הפסוק בא להגיד לך שזה דאורייתא. אם היית משאיר את זה לסברה, אז היה נשאר את הרבנן. זה גוף מה שהתורה רצתה להגיד. אני אומר, אם התורה הייתה רוצה להשאיר את זה לרבנן, אין לי בעיה. אבל אל תקשה על הקושיות אם התורה לא השאירה את זה לרבנן, כי היא רוצה להגיד לך, זה דאורייתא. אז מה הקושייה, למה נקרא סבריי? אלא אתה רואה שזה ממש תחליפי. זאת אומרת, קרא וסברה. אחרת אין מקום לקושייה הזאת. אז לכן אני אומר שהרמב"ן מצד עצמו מכניס את עצמו לאיזשהו פלונטר שהוא לכאורה ללא מוצא. אין דרך לענות על זה.
הוא הזכיר את תורת המשפטים שזה גם שם זה לא דאורייתא.
למה? זה כן דאורייתא. זה דאורייתא לכל דבר.
למה? דיברנו על גזל הגוי.
כן, זה דאורייתא.
ספקו לחומרא. זה כדאורייתא.
ספקו לחומרא.
אוקיי.
מה? זה מה שרב שמעון בעצמו אומר. ספקו לחומרא, כי זה דאורייתא, זה תוקף כמו דאורייתא, לא דאורייתא במובן של מן התורה. אבל התוקף שלו זה כמו דאורייתא, כי אחרת מה זה למה לקרא סבריי? זאת אומרת, לכן חייב להיות שהתוקף ההלכתי שלו הוא תוקף של דאורייתא. ספקו לחומרא, הכל. בסדר? עכשיו, זה לא עד הסוף מדויק, וכאן אני באמת נכנס לשאלת הסברות, דיברנו פעם, מי שהייתה לנו סדרה פעם על סברות. ושם הזריזה, שם היה פני יהושע והצלף שדיברנו, ושם אמרתי שלמשל לגבי עונש, סברה היא לא דאורייתא, זה ברור. דבר שלא נלמד מפסוק, ודאי שאתה לא מעניש עליו. זה ברור לגמרי. למרות שהסברה אוסרת אותו, ואפילו אם סברה היא דאורייתא, היא דאורייתא לעניין של ספקה לחומרא אולי, אבל לא לעניין של להעניש.
מה השאלה למה לסברה
קראה? מה? או, אז בכל המקומות שכתוב בגמרא למה לקרא סברה היא, זה מקומות שבהם אין רלוונטיות לעונש. זה פרט בתוך דין, למשל הפה שעשה הוא הפה שהתיר. זה לא איזה עבירה שאם אתה עובר עליה, אלא זה בדיני ראיות, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. הוא המוציא בחברו עליו הראיה, זה בעצם שני המקומות העיקריים שבהם זה מופיע. מה?
זה נבדק שכל
מקום ש... כן, כן, בדקתי. אז רק במקומות האלה. אתה יודע? זה מה שהצלח בעצם טוען כנגד הפני יהושע. הצלח טוען שרק במקומות כאלה יש למה לקרוא סבריי. ואז זה אומר שאם אתה למשל, כמו מה שהפני יהושע אומר שם, הגמרא בברכות, אם אתה מוציא מסברה דין מחודש, שהוא נגיד מצווה לברך לפני שאתה אוכל, ברכות הנהנים, זה יוצא מסברה, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל. אתה יודע, זה יוצא מסברה. אז על זה טוען הצלח, ודאי שאתה לא תעניש על דבר כזה. למה? כי אין עונשים אלא אם כן מזהירים, אז הערה אין על זה, אין פסוק. זה יוצא מסברה, אז זה מחייב אותך. אבל עונש לא יהיה על זה. הצלח רוצה לטעון שזה אפילו ידע רבנן, כי זה לא פרט במצווה קיימת, כמו הפה שעצר או הפה שהתיר, או שזה פרט בדיני הראיות. זה לא מחדש חיוב מחודש. הדבר הזה מחדש חיוב מחודש, אומר הצלח זה דרבנן. אבל גם הפני יהושע שאומר שזה דאורייתא, הפני יהושע לא יגיד שמענישים על זה. אז זה ברור. אבל לענייננו זה לא משנה. כי אני לא שאלתי למה לא מענישים, וזה הרמב״ם אמר, לא מענישים בגלל שזה ניתן לדעת מטל בית דין, אתה יש לך עוד תירוץ למה לא מענישים בסדר, אז עוד תירוץ, כי אין עזרה. אבל אני שואל שאלה אחרת. אני שואל, כי זה יוצא מסברה, אבל אני שואל שאלה אחרת, למה ספקו לכולה? וספק הלכה שיוצאת מסברה הוא לחומר. זה הטענה שלי. וזה דיברנו אז. כי אני טוען שספק דאורייתא לחומרה זה בגלל מימד הסברה שבעניין, לא בגלל מימד הציווי שבעניין. דיברתי על זה עד. ולכן אני אומר שההלכה שיוצאת מסברה, גם אם לעניין עונש, היא לא תחשב דאורייתא, לא יענישו על זה, אבל לעניין דיני ספקות, אני כן אלך לחומרה. ולכן השאלה ששואל הרמב"ן על הרמב"ם, עדיין נשארת קשה גם עליו. נגיד שהוא מוציא את החיוב לציית לחכמים בחקיקה שלהם. מכוח סברה, עדיין השאלה היא למה ספקו הוא לכולה ולא לחומרה. ופה אני אעיר עוד הערה, זה כבר צריך לסיים, אבל רק עוד הערה אחת. זה לא נורא קשה, כי בסברות יש בספר בשבות יעקב. הוא כותב פעם בתשובה לשאלה, מישהו רצה לטעון שסברה זה דרבנן. אז הוא רצה לטעון, כתוב למה נקרא סברה, אז בגמרא רואים שסברה זה דאורייתא. מה זאת אומרת סברה זה דאורייתא? שאלה מה עוצמת הסברה? סברה חזקה וסברה חלשה. למשל, אני אתן לכם דוגמה, נגיד, יש כלל בהלכות שבת, שאם אתה עושה מלאכה בשינוי, אז זה איסור דרבנן. אין איסור דאורייתא, אבל רבנן אסרו גם בשינוי. כמה שינוי? לעמוד על רגל אחת זה בורר בשינוי? יכול ללכת בשרשרת של צעדים ולהגיע מי בורר עם אשר, כן, זה מטמורפוזה כזאת, להגיע מי בורר לעומד על רגל אחת. נגיד הוא בורר, אז הוא עכשיו, הוא בורר לא בכלי אלא רק בידיים. אחרי זה הוא גם לא משתמש בידיים, אבל הוא עדיין עומד. נכון, הוא לא עומד על שתי הרגליים, הוא עומד רק על רגל אחת. אז בעצם לעמוד על רגל אחת זה בורר, זה רק בורר משונה. יש כמה הבדלים בינו לבין בורר, אבל יש גם משהו משותף. אוקיי? אז מה, זה יהיה אסור מדרבנן לעמוד על רגל אחת? ברור שלא, זה שטויות. מה זאת אומרת? ברור שכשאתה מדבר על שינוי, אתה מדבר על משהו שהוא עדיין מסוג הדבר המקורי, רק לא בדיוק אותו דבר, שונה. אבל אם השינוי הוא מספיק משמעותי, אז כמובן שלא יהיה איסור דרבנן, זה יהיה מותר לגמרי. נכון? וכשאתה מדבר על מושג שינוי, זה מושג שיכול להופיע בהמון רמות. שינוי גדול, שינוי קטן, שינוי משמעותי, משמעותי. יש רצף של רמות של שינוי. גם סברות יש רצף. יש רצף של סברות, האם הדבר הוא מוחלט בעיניך, ברור שזה נכון, לא משנה, אין 100% אולי, 95%, יכול להיות שזה 80%, יכול להיות 70%, יכול להיות 40%. תגיד לי, 40% סברה זה מותר לגמרי, 60% סברה זה דין דרבנן, 90% סברה זה דין דאורייתא, לא יודע איפה עובר הרף, אבל נגיד, אוקיי? אז לכן, זה שטות להגיד שיש איזשהו מין כלל כזה, סברה זה דאורייתא, תלוי מה עוצמת הסברה. זה לא כלל כזה שאתה מיישם אותו as is. מצד שני, הסברה לשמוע לחכמים נשמע כמו סברה חזקה. סתם, סברתית, אני אומר, הגיונית. נכון? זה סברה יותר חזקה מאשר, לא יודע מה, לברך לפני המזון בעיניי. יותר חזקה. אם הייתי צריך להחליט מה סברה יותר חזקה, זה סברה יותר חזקה. מה שאמרת קודם, הרי לא ייתכן שלא יהיה גוף עם סמכות חקיקה משנית וכו'. ואם אתה לא מוצא, כי הרמב"ן הרי לא מוצא, אומר, זה לא יוצא מילות אסור, אז זו סברה מאוד חזקה שבכל זאת צריך להיות גוף כזה. אבל מצד שני, אני שואל על הרמב"ן, אתה לשיטתך, אם זו סברה כל כך חזקה, אז ספקות, צריך להיות לחומרה, בדיוק מה ששאלת על הרמב"ם. ולכן הרמב"ן בעצם נמצא בפלונטר. אוקיי?
והוא לא מתייחס לזה בכלל?
לא. הוא אומר שזה לא מתייחס לזה. הסמכת זה לא פותר כמובן שום דבר. אז מה אתה אומר? זה דרבנן, רק הסמיכו את זה הפסוק. אוקיי, אבל דרבנן לא יכולים לקבוע לשמוע עליהם עצמם. אז תכלס, מאיפה מקור הסמכות האמיתי? לא מאיפה הסמכת. הסמכתאות עושים אחרי שיש לי תקנת דרבנן, אני מסמיך את זה על פסוק. אבל פה זה לא יכול להיות שהמקור הוא תקנת דרבנן. אז מה המקור האמיתי? הסמכתאות הן לא רלוונטיות.
כמה נזכרת ספק ציווי ולא ציווי, ספק איסור, כן?
זה מה שאמרתי קודם, שכשיש איסור שהוא רק סברה בלי ציווי, ספקו יהיה לחומרה. ולכן הרמב"ן לא יכול להימלט, גם אם המקור הוא מסברה, עדיין ספקו צריך להיות לחומרה.
אבל ספק ציווי זה לכולה.
נכון. אבל אם יש משהו שיש עליו ציווי וסברה, אז בספק אתה כן צריך להחמיר מחמת הסברה שבזה, לא מחמת הציווי שבזה.
אבל ברבנן אין סברה.
למה אין סברה? יש סברה לציית לחכמים.
לא, אבל חקיקה ספציפית, כלומר לא יכול אף בחלב, אז זה ספציפית, אין בזה...
יש, הסברה לציית לחכמים, לא הסברה שאסור לאכול עוף בחלב. גם זה סברה. אז הסברה הזאת לכאורה צריכה להיות לחומה. טוב, נדבר עוד. אוקיי.